ואת שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.
הפוך על הפוך, עם אפרים דוד.
צהריים טובים לכם, שעה אחת, ואנחנו בתוכנית הפוך על הפוך. אני איתכם אפרים דוד, עורך ומפיק אותנו אדיר גולדשטיין, על הביצוע הטכני זאב סגל, ואנחנו כאן נהיה עד שתיים. לפני שנתחיל עם המרואיינים וסדר היום שלנו, נרצה לדבר על מה שקרה דווקא אתמול בירושלים. אתמול בשעת ערב החליט בית המשפט העליון, בניגוד להחלטת הממשלה, כי נשים בעלי דרגה ראשונה, דרגת קרבה משפחתית לאנשי חמאס, עסקו לקבל טיפול רפואי בישראל. הממשלה, שניסתה להפעיל לחץ על חמאס בעוד זווית, בעצם מפסידה. בקץ מקביל את כוחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומה שנראה כעוד ניסיון להגן כביכול על הדמוקרטיה, אך בו בזמן להרוס אותה. דמו-דמוקרטיה, או אם תרצו דיקמוטרטיה. תבינו איזה איכשהו. זה אותו בגץ אגב שהתיר לחברי הכנסת הערבים להתמודד לכנסת, הייתה עתירה והוא התיר להם. יש מהם שאכן יכולים וראויים להתמודד, אך יש מהם שלא ממש, יש כאלה שלא ממש ראויים לתואר של חברי כנסת במדינת ישראל. חברי הכנסת האלה, כך מתפרסם, יוזמים הוראת גינוי נגד ישראל באום, כן כן, מה ששמעתם. חברי כנסת ממדינת ישראל, של מדינת ישראל, שמתוקצבים על ידי מדינת ישראל, הולכים ומשתפים פעולה עם נציגים של הרשות הפלסטינית באום, כדי לקדם הודעת גינוי כנגד הדמוקרטיה שבשמה הם פועלים. מה שנאמר עם חברים כאלה בכנסת, מי צריך אויבים. אנחנו מיד נתחיל בנושאים שעל סדר היום. אנחנו נדבר היום על בית ספר של החינוך העצמאי שלא פתח את שנת הלימודים משום מה. אנחנו נבדוק מה קרה, למה תלמידות כיתות א' היו צריכות לקום היום בבוקר ולגלות שאין להם בית ספר ללכת אליו, כי ההודעה הגיעה גם רק אתמול בערב. לדבר גם על הנושא שאיתו פתחנו, שזה בגץ, גם הרואה לטיפול הרפואי שעסקו בעלי הקרבה המשפחתית לאנשי חמאס, וגם על הדברים שמתפרסמים בנוגע לחבר הכנסת הערבים באום. אנחנו מיד נפתח עם סגן שר הביטחון אלי בן דהן. סגן שר הביטחון אלי בן דהן, צהריים טובים. זה פחות הקול שלו אני חושב. מיד יהיה איתנו על הקו, ותקלות טכניות קורות. אנחנו נדבר גם על מחדל הטסטים שמתרחש לו פה במדינה, ואנחנו נבדוק עם משרד התחבורה מה התגובה שלו, למה אנשים לא יכולים, על אף כביכול הרפורמה שנעשתה בתחום, לעשות טסטים ולקבל רישיון נהיגה. אנחנו עם סגן שר הביטחון אלי בן דהן, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אתמול מתפרסם...
הלו?
כן. אתה שומע אותנו?
כן, יופי.
נהדר. אתמול התפרסם שחברי כנסת ערבים מתכננים מהלך חריג באום, בו הם בשיתוף פעולה עם נציג פלסטיני מקדמים הודעת גינוי כנגד ישראל. מה דעתך על דבר כזה?
שערי הרב, הרשימה המשותפת כל פעם ממציאה איזה קו אדום חדש, וכל פעם עושה על מעשה שמעולם לא היינו חלמנו עליו. בסופו של דבר...
לא חלמנו על דבר כזה?
בדיוק, מי חלם על... אז כזה דבר, מדינת ישראל היא מדינה ריבונית, היא הולכת כל 4 שנים לבחירות, ובעקבות הבחירות נבחרת כנסת בממשלה, שהיא זאת שמנהיגה את המדינה. לא יכול להיות שמי שלא מצחן בינה, אבל זה הוא רץ מהר, לא, אוי ואבוי לנו. האום גם יבוא ויתחיל להתערב בתוך העניינים הפנימיים של מדינת ישראל. אבל לצערנו הרב, מאיפה זה נובע? זה נובע מכך שהרשימה המשותפת והחבר הכנסת הערבים לא מסוגלים לקבל את זה שמדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, לא מוכנים לדבר הפשוט הזה והברור שמדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, ולכן כיוון שהם לא מקבלים את ההנחה הפשוטה הזאת, הם מנסים כל הזמן לקעקע את יסודותיה של המדינה ולהילחם נגדם, וזה חלק מהמלחמות נגד היותם של מדינת ישראל מדינת הלאום היהודי. מבחינתם מדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה, שכולם שווים בה, כמובן גם אנחנו אומרים שכולם שווים, אבל מבחינת זכויות לאומיות אין ללאום היהודי שום עדיפות על לאום אחר.
אבל במה זה שונה מחברת כנסת שעולה לספינת מרמרה לפני 8 שנים בערך? פה יש מעשה שהוא כנגד המדינה, ופה יש מעשה כנגד המדינה, אז יגנו אותנו באום.
כמו שאומרים, זו נובלה וזאת טריפה, שני בוודאי, גם זה מעשה חמור וגם זה מעשה חמור, אבל כאן חברי הכנסת הערבים מודיעים ברז גלה, אנחנו לא מוכנים לקבל את היותה של מדינת ישראל מדינת הלאום היהודי, אנחנו לא מוכנים לקבל את החוק שהכנסת חוקקה, ואנחנו עוצרים לאום, שהאום מתערב בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל, מה שלא קורה בשום מדינה בעולם, הם רוצים שיקרה כאן.
איכן, אבל איכן גבולות הדמוקרטיה? איפה הגבולות של הדמוקרטיה? אם חבר כנסת ערבי פועל ולא עושה משהו שהוא כנגד המדינה במוצהר, זאת אומרת, הודעת גינוי זה עדיין לא משהו שמקעקע את יסודות המדינה, איפה הגבולות של הדמוקרטיה בעיניך?
לא, הגבולות הדמוקרטיה הם זה לבוא ולהתמודד קודם כל בבחירות, ולאחר מכן בכנסת. מותר לחבר כנסת מכל מפלגה שלי לשכנע את חברי הכנסת האחרים בצדקתה או באי-צדקתה של הצעת חוק מסוימת, ובעקבות כך נערכת הצבעה. אבל כשאתה לוקח את הוויכוח הפנימי הזה שמתקיים בכנסת, שהוא ויכוח לגיטימי והוא הוויכוח הדמוקרטי, אתה לוקח אותו לאום, שכולנו יודעים שהאום הוא מקום שבו הפסיקות שלו והחלטות שלו הן מוטות באופן חד וברור נגד מדינת ישראל. 80% מהחלטות האום בשנה הם החלטות נגד מדינת ישראל. הרי זה דבר לא יאמן. כאילו שאין שום עוול בעולם, אין שום בעיה שקיימת באיזה מדינה אחרת, רק מדינת ישראל.
אין ספק שהאום מצטיין באנטישמיות, אבל בוא ננסה רגע להבין, אם חברי כנסת, קבוצה של חברי כנסת ערבים באים וחושבים ומנסים להביא את הדיון סביב חוק הלאום גם לאום וגם שם להשיג גינוי, האם אין בזה אולי איזושהי, אתה יודע, אולי היינו צריכים לחוקק את חוק הלאום קצת אחרת, אולי היינו צריכים לעשות אותו בלי כל מה שהיה מסביב, ואז אולי זה היה עובר קצת יותר בצורה, קצת יותר רגועה?
ודאי שלא. תראה, מה שמפריע לחברי הכנסת הערבים זה דבר אחד, הם לא יכולים לקבל את היותה של מדינת ישראל מדינת הלאום היהודי. זה השורש. כל שאר העטיפות שאין כאילו שוויון וכאילו אין, כאילו פגעו בשפה הערבית, הכל זה ממש דברים שאין בהם ממש. מה שמפריע להם באמת זה שהחוק קובע בצורה מאוד מאוד ברורה, חוק יסוד, שמדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי. וכל עוד הדבר הזה מתקיים, זה מה שמפריע להם. ועל זה אנחנו לא יכולים כמובן להתפשר ולשנות את העיקרון הבסיסי והפשוט הזה.
עכשיו בוא נדבר רגע על זה שחברי כנסת ערבים הרי יכולים היו להיות דו פרצופים, מה שנקרא, לומר מצד אחד להגיד אנחנו בעד שוויון ובעד עניין, זאת אומרת כן לשחק אותה בתוך הכנסת כאילו הם בסדר והם בעדינו, ואז בחוץ לעשות דברים אחרים. השאלה היא האם אתה מעדיף חברי כנסת שקרנים שבאים ואומרים לך באוזן אחת שהם איתך אבל באוזן שנייה פועלים כנגדך, או שאתה מעדיף חברי כנסת שבאים ומעל בימת הכנסת אומרים אנחנו נגד מדינת ישראל ונגד קיומה, והם מייצגים את הדעה שלהם כמו שהם, בלי ניסיון לטשטש אותה.
תראה, קודם כל, אם הם יגידו שהם נגד קיומה של המדינה, או נגד קיומה של המדינה כמדינת הלאום היהודי, אין לי ספק שאם זה יקרה, אז סוף סוף בג"ץ גם יקבל את עמדת ועדת הבחירות המרכזית.
סליחה? חברת הכנסת זועבי, עד כמה ש... אני לא רוצה, תודה, להיכנס לדיוקים, שלא יהיה בעיות.
רגע, תן לי להסביר את המשפט.
אוקיי. כן, כן.
הרי ועדת הבחירות המרכזית, בכל שתי או שלוש מערכות הבחירות האחרונות, קבעה שיש להוציא מחוץ לחוק, ולא לאפשר לפחות לחלק מהמפלגות הערביות להתמודד בכנסת. וכמובן, הם עתרו לבג"ץ, ובג"ץ אישר את השתתפותן בכנסת. אני חושב שאם יגיע הרגע שבו המפלגות הללו יגידו שהן מתנגדות לחוק הלאום, ומתנגדות לכך שמדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, אני מאמין שגם בג"ץ לא יוכל להיות עדיף לאמירות מהסוג הזה.
מתנגדות לחוק הלאום כבר ראינו, מתנגדות לחוק הלאום כבר ראינו, הם אמרו איזה. מתנגדות לקיומה של המדינה, חברת הכנסת זועבי אמרה במסע הסברה בשוויץ, היה לא מזמן לדעתי, היא אמרה שבעיניה אין שום הצדקה, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח הנכון, אבל היא שללה את הצורך בקיומה של מדינת ישראל. אני אצטט, היא אמרה, זו שאלה טכנית מבחינתי, אבל אפילו אם אנחנו מדברים על שתי מדינות, אף אחת מהן לא יכולה להיות מדינה יהודית, שתיהן חייבות להיות דמוקרטיות. היא שללה, והיא חברת כנסת במדינת ישראל.
נכון, אני מסכים איתך, אתה רק מגביר בעיניי את התמיהה על פסיקות בית המשפט העליון בעניין הזה.
אז זהו, אז לסיום...
אני מקווה מאוד שבבחירות הבאות, שהתשתית הזאת העובדתית תונח בפני בג"ץ, בג"ץ ידע לא לקבל את הלגיטימיות של ההתמודדות של חברת הכנסת זועבי, ויפסול אותה מהתמודדות בכנסת.
אז אם אנחנו מדברים כבר על בג"ץ, אז בואו רק לסיום נדבר על הפסיקה שלו אתמול, נשים בעלי דרגת קרבה ראשונה לאנשי חמאס, עסקו לטיפול רפואי בישראל. במושב הקודם דיברו כל כך על הגבלת כוחו של בג"ץ, ועל פסקת ההתגברות, ועל הרבה הרבה דברים שהנה, הנה, 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 שלטון הימין חוזר. זה לא קרה בסוף, למה?
למה? לצערנו הרב, יש
מי
שותפה בקואליציה, מפלגת כולנו, שמתנגדת לכל צעד שמסדיר את המערכת היחסים הנכונה בין בית המשפט העליון לבין הכנסת והממשלה. וכיוון שאנחנו בשלטון קואליציוני, אז אנחנו לא יכולים, אין לנו רוב להעביר את הצעות החוק הללו, אבל...
זאת אומרת, זה באחריות זה שנשים פלסטיניות קרובות משפחה של חמאס יקבלו טיפול בישראל, בעיניך זה באחריות מפלגת כולנו שהתנגדה להסדרת
זה, בוודאי, גם זה. קודם כל זה באחריות בית המשפט העליון. זאת פסיקה בלתי סבירה. הרי בוא נחשוב רגע, על איזה חוק בדיוק הממשלה עברה? אין חוק שאומר שאסור להכניס או מותר להכניס נשים ובעקבותיו הממשלה עברה לחוק. זה שיקול דעת של הממשלה. הממשלה אומרת, אנחנו עומדים מול ארגון טרור, שמבחינתו חיי אדם אינם שווים כלום, כקליפת השום, גם חיי אדם של אזרחיו. ארגון כזה, אי אפשר להתנהג איתו בכלים מערביים או בכלים דמוקרטיים. ולכן, עם ארגון טרור כזה, אנחנו צריכים לקבל החלטות ברורות, לא לנהוג איתם בהומניטריות, ולא להכניס, ולא לטפל בכל החולים שלהם, עד שהם לא יפתרו את הבעיות של מדינת ישראל, שהם לא ייתנו לנו מידע, ולא יחזירו את חיילינו ואת אזרחינו שנמצאים שם. בוא נזכור, הרי לאותם חולים יש גם דרך אחרת, שילכו דרך מעבר רפיח
למצרים,
ויקבלו טיפול רפואי במצרים.
כנראה שהם יודעים אם טפל יותר טוב. סגן שר הביטחון אלי בן דהן, תודה רבה, הדברים ברורים, צהריים טובים. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם אפרים דוד.
תודה רבה.
טיסות לאומן, זה אירופנים. טיסות מוזלות ומשלמות לראש השנה. עכשיו באירופנים. חייגו עכשיו למוקד אירופנים. 02-880-80. 02-880-80. מחיר מיוחד למאזיני כל חי. כמות הכרטיסים מוגבלת.
בימי הדין בודקים בשמיים כל אדם ואדם לפי מעשיו. בשמיים קובעים בימים אלה מה יהיה בכל פרט ופרט לאורך כל השנה כולה. לכן אנחנו כולנו זקוקים להרבה הרבה זכויות.
בעזרת השם, כל מי שיתרום למקוואות הללו אשרה ואשרה חלקו שיכתב לחיים טובים ושלום.
תורמים וזוכים.
תרת הבית 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו תהרה אין יהדות.
זוכרים אותי? כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. לאחר מאות מטופלים ואלפי השתלות שיניים, הגיע הזמן שלכם. התקשו עכשיו וניפגש. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
אופטיקה אלברים במבצע חבל על הזמן, על 60% הנחה על כל החנות, מהר לפני שיגמר.
סובלים מסוכרת? רק המופתה, 03-964-1555.
ראש השנה במחיצת הצדיק ופועל הישועות הרב מרדכי איפרגן שליטה במלון ציפורי טבריה עם רבנים בעלי תפילה ותוקע ירי שמיים ארוחות גורמה פנסיון מלא לפרטים כוכבית 2016 המרכז העולמי תהילה לדוד ירושלים כוכבית 2016
חדש ובלעדי באדרן, הדרן מקסימום, שמירה כפולה, גם במכשיר וגם בסים במחיר השקה. סמסונג גלקסי A5 ב-999 שקלים בלבד. כוכבית 3230, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 3230.
כל דודי דופק, גבאי יקר, ההכנות לימים הנוראים בעיצומן. בעוד מספר ימים, יתמלא בית הכנסת, באנשים, נשים וטף. האם אתה מוכן לכל מקרה חירום? האם ברגע האמת, המתפללים יוכלו לקבל מענה רפואי? איחוד הצלה, מעמיד לרשות הגבאים, ציוד רפואי במחיר מסובסד. הצטייד עוד היום בציוד רפואי בסיסי, ותהיה מוכן לכל צרה שלא תבוא חס ושלום. להזמנות חייג עכשיו לאיחוד הצלה בטלפון 053-310-8793, 053-310-8793. ערב הישועות הענק בהילולת הרב לייבוביץ', מדבריו של מזכי הרבים, הצדיק הרב שלום ארוש.
אני קורא לכולם שיבואו להילולה הקדושה הזאת ויזכו לישועות גדולות מאוד.
יום ראשון, כ"ב באלול 2 בספטמבר, בשעה 8 בערב, באולמי כתר הרימון, מנות גורמה משובחות עם ענקי הזמר החסידי, חשיפות מטלטלות וישועות מקיפות. לכרטיס הישועה שלכם חייגו 1-800-5027, 1-800-5027.
הידעתם? רק באינטרנט אתרוג, המגוון הגדול ביותר של אתרים מסוננים. 500 מיליון אתרים הנסרקים מדי יום כדי להעניק לכם את ההגנה הטובה ביותר. חייגו 1-800-222-238.
אל הנער הזה הספללתי.
אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו לברכת גדולי ישראל בעזרת השם, שילדיכם יצליחו בלימודים ותרבו מהם נחת. התקשרו עכשיו 1-750-66-22.
נועם אחד זורם ברגע אחד, כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות סינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם אפרים דוד.
שבנו אליכם, ואנחנו עכשיו עם הרב חיים ביטון, מנכ"ל רשת החינוך בני יוסף. צהריים טובים.
צהריים טובים לך, אפרים, וכל המאזינים.
היום פתחתם את שנת הלימודים, תשע"ט, מה מתחדש בשנה הזו מבשנים קודמות?
קודם כל, לעדכן, לא רק היום פתחנו, היום הבנות החלו.
נכון.
כשהבנים התחילו, ברוך השם, כבר באלף באלול, אתה יודע, זה קצת הקל עלינו בפתיחת שנה בשתי שלבים. ברוך השם, 55,000 תלמידי רשת החינוך התורנית, היום כולם התחילו ללמוד. מה שמתחדש, כל יום מתחדש. ההתחדשות הגדולה ביותר שקרתה לנו השנה, ברוך השם, זה קודם כל לכך שבתוך בתי הספר של התלמוד התורה של רשת החינוך התורנית, גדלנו במעל 10% בתלמידים. מעל 5,000 תלמידים חדשים השנה. שוב, אני מדבר לא על מוסדות חדשים, אני מדבר על מוסדות קיימים. כמובן, תוכנית לימודים רחבה וחדשה, גם בבנות שמתחילות היום, יש תוכנית מאוד מיוחדת על הלכות שבת, ספר שכתב מורנו, הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט, היושב ראש ההנהלה שלנו, שנכנס השנה לתוכנית הלימודים, ביחד עם שאר מהתוכניות, וכמובן, התארגנות גדולה מאוד לכך שכל אחד ואחד מהילדים שלנו יקבלו את האיכות הגבוהה של הלמידה שאפשרי במסגרת חנוך לנער על פי דרכו, וברוך השם, עוד היד נטויה בעזרת השם.
אתה מציין את הגידול הגידול הבאמת גדול שקרה אצלכם ברשת השנה, זה קשור לקריאה של השר דרעי להוסיף תלמידים לרשת באחד מהכנסים האחרונים?
קודם כל בוודאי, מערך הרישום שלנו החל לפעול באותו כנס מהדהד שהשר הרב הרי דרעי ביחד עם הרבנים, גם חכם שלום, מרן חכם שלום הכהן שליטה גם כן, שחורה על הדבר הזה, הדברים בוודאי קיבלו מאז משנה תוקף, גדילו וצמיחו ברוך השם, וגם בעיקר במוסדות הקרוב שבפריפריה, בצפון ובדרום, אלה דברים שמאוד מאוד חשובים לעם ישראל, הייתי גם מציין בנושא הזה עוד משהו אחד, עוד מערך אחד גדול מאוד שפועל אצלנו כבר מעל שנה וחצי וקיבל עוד משנה תוקף עכשיו, זה נושא פרויקט מניעת הנשירה, שגם כאן ברוך השם יש הצלחה גדולה מאוד גם אצל הבנים, והשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה התפנו גם כן בבנות, אפשר לציין שהמכה הגדולה הזאת היא של נשירת תלמידים במגזר שלנו בעיקר, קיבל תרופה רצינית מאוד, ואנחנו מקווים שעם עוד שנה, שנתיים, שימשיך בעזרת השם, אנחנו ממש נראה בזה נפלאות.
אוקיי, היום יש במקביל לפתיחת שנת הלימודים במוסדות החרדים לבנות, יש כנס של המחוז החרדי במשרד החינוך, היית שם?
אני עדיין פה, אני מדבר מתוך הכנס הזה.
מה אתה אומר?
כן.
אז מה?
מתוך הכנס, כן.
במה עוסקים בכנס הזה?
הכנס בעיקרו הוא, לא הייתי אומר שהוא מתייחס לנושאים פדגוגיים, אלא בעיקר נמצא פה שר החינוך, שר בנט, נמצא פה מנכ״ל משרד החינוך, מנהלת המחוז, כמובן כאן נמצא איתי גם הרב סורוצקין של רשת המקבילה, וכמובן גם המנהלים של המוכשר, בסך הכל זה איזושהי בעיקר הצהרת כוונות מצד אנשי הפוליטיקה והניהול, כשמציגים את מה, איך מתארגנים, איך התארגנו ואיך מתארגנים ומה התוכניות לשנה הבאה, ברמת המאקרו.
היום מתראיין במהדורת הבוקר עם בצל כאן הרב לייזרזון, יושב ראש החינוך העצמאי, שבטח אתה מכיר אותו, הוא הביע סלידה, אם נאמר, מהכנס הזה, הוא אמר, אני בוחר שלא להגיע לכנס הזה, אני מעדיף ללכת לפתיחת שנת הלימודים, צורם לי לשמוע איך אומרים לנו לחנך, אנחנו לא צריכים עצות של משרד החינוך, משהו, אני לא, תתפוס אותי למילה, אבל זה היה בסגנון הזה, אתה רואה את הכנס הזה בצורה קצת שונה, את כל הסוגיה מול משרד החינוך?
קודם כל בוודאי, אם מישהו היה בא להגיד לנו איך לחנך, לא היינו פה, מי שאומר לנו איך לחנך זה אך ורק גדולי ישראל שלנו, וכפי שאתה רואה, החינוך עצמאי נמצאים פה על כל גווניו, סגן השר פרוש נמצא כאן ודיבר, ודווקא שיבח את עבודתו של המנכ״ל ושל של השר. גם אני חושב שצריכים לדעת את הדברים. יש מיניסטריאלית, מי שאחראי על מערכת החינוך מבחינה טכנית, זה משרד החינוך, הם אלה שנותנים לנו את התקציבים, דרכם עוברים התקציבים, כן. ואנחנו מכבדים אותם ונותנים להם את המחמאות על מה שצריכים לתת להם מחמאות. ואיפה שצריך להיות לנו ביקורת, אנחנו גם נותנים את הביקורת. במקרה הספציפי הזה, זה זמן של פתיחת שנה, זה זמן ששומעים בעיקר, אמרתי שוב, בעיקר הנושאים הם טכניים או מספריים, אף אחד פה לא נתן שום נאום שאומר איך לחנך או מה לחנך, ממש ממש לא. יש לנו עצמאות חד משמעית גם לחינוך עצמאי וגם לנו, בכלל למוכשר, למוכשר אולי טיפה קצת פחות, אבל אנחנו באמת עם החוזק של מועצת חכמי התורה ושל הנהלה רוחנית של רשת החינוך התורנית, של עצמאות פתוקה, מדויקת, אין פה אף אחד שיכול להגיד לנו דבר בעניין, ולכן כבודו של הרב לידון במקום המונח, ואני לא נכנס ומתייחס לדבריו ברמה האישית, אבל בוודאי שאנחנו פה לא נמצאים במקום הזה, ולא מקבלים שום הנחיות, והנה, אתה רואה שגם כן כל השאר נמצאים כאן, וכולם מבינים למה צריך את זה, ואני חושב שזה אך ורק דבר טוב. חוץ מזה, אם נגיד עוד נקודה בעניין, צריך להבין שגם כשהתקציבים מגיעים דרך משרד החינוך, זהו הצינור שמעביר, אלו הם אנשים שאחראים על זה מטעם המדינה. ברגע שאנחנו לומדים ברמה טכנית, איך אנחנו יכולים למלא את קולות קוראים, או מה הקולות הקוראים הבאים, שזה יכול להיות, חדרים מיוחדים לתרפיה, לילדים
של החינוך המיוחד. דברים טכניים בעיקר, אתה בעצם כן, אומר, אנחנו משתפים את משרד החינוך, רק בהיבטים טכניים, כל ההיבט הרוחני, החינוכי, נשאר בידיהם של גדולי ישראל, וזה מה שחשוב לנו לשמוע בצהריים האלה. תודה רבה, הרב חיים ביטון, מנכ"ל רשת החינוך בני יוסף.
תודה לכם, ושנה טובה לכל ילדי ישראל.
שנה טובה, בהצלחה. אנחנו ככה זזים מעט, חורגים מהליינאפ, איתנו חבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו, צהריים טובים.
צהריים טובים,
אנחנו מדברים איתך בעקבות דברים שאמר קודם לכן סגן שר הביטחון אלי בן דהן, כששאלנו אותו בנוגע לפסיקת בג"ץ אתמול בערב על כך שנשים בעלי דרגה ראשונה של קרבה לחמאס יכולים לקבל טיפול בישראל, דיברנו על הנושא של הגבלת כוחו של בג"ץ, והוא אמר אנחנו לא הצלחנו להגביל את כוחו של בג"ץ ולעשות סדר ביחסי הכוחות הללו, מפני שמפלגת כולנו שהיא חברה בקואליציה ויש לה כוח בקואליציה מנעה מאיתנו לעשות את זה.
כן, אז קודם כל אני מאוד מכבד את סגן השר, אנחנו בקשר עבודה טובים, אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת, אבל פה מדובר פשוט בדמגוגיה פשוטה וזולה, שהאמת שהיא מאפיינת מפלגה סקטוריאלית, שהדיון, אנחנו מעולם לא מנענו מפלגה לאומית, שייכים למחנה הלאומי, אנחנו מעולם לא מנענו שום הסדרה בשום נושא שקשור בהחלטות ממשלה, חוק ההחמרה למפגעים, אנחנו תמכנו בו, אנחנו שותפים לכל הפעילות החקיקתית של הקואליציה, ולכן אין שחר לדברים של סגן השר. ההבדל היחיד בין מפלגה ממלכתית כמו כולנו לבין מפלגה סקטוריאלית כמו הבית היהודי, שאנחנו מבינים כמפלגה חברתית ולאומית שבסוף צריכה להיות איזושהי מגבלה על כוחו של השלטון. ולכן אנחנו לא אמרנו שאנחנו מתנגדים להסדרה מול כוחו של בג"ץ, רק אמרנו שבניגוד למפלגות סקטוריאליות שרוצות שלא יפריעו להם לחלק תקציבים, לסדר מכרזים למקורבים, לבנות איפה שהם מחליטים או כל דבר שהוא, אנחנו באנו ואמרנו, במדינת חוק צריך להיות שלטון חוק שהוא עצמאי. וזה אומר שגם על חברי כנסת, גם על שרים וגם על מדינה, יש בקרה. כי הרי מחר בבוקר כשאין את הבקרה הזאת, יש שחיתות, יש עריצות של השלטון שבו הוא כופה כל מיני חוקים דורסניים על המיעוט. ולכן אנחנו כמפלגה בגיניסטית מצפים שיהיה ביקורת שיפוטית. איך מסתירים את זה? אנחנו יצאנו הרבה מאוד הסדרות. מה שהבית היהודי מחפש זה לא הסדרה, הוא מחפש לפרק את שלטון החוק, כיוון שהם היום יושבים על השיבר, והם רוצים לחלק כסף למקורבים, לאפשר מכרזים לאנשי שלומם, את זה אנחנו כמפלגה חברתית שאומרת חוק לא מסכימים. ולכן אין איזה שום קשר לדיון הספציפי על הסדרה מול בג"ץ, אנחנו פרטנרים לכל צעד שבו ממשלת ישראל רוצה להוביל מדיניות, שם היא תוביל ובג"ץ לא יתערב.
דברים ברורים, חבר הכנסת פולקמן, תודה רבה על התגובה הזו.
יום מצוין, תודה
יום
רבה.
יום מצוין, ביי כל ביי. טוב. אנחנו מיד נעסוק בסיפור של ירושלים. איתנו ישראל בן צבי, כתבנו לענייני חינוך וחברה. צהריים טובים. עכשיו אנחנו שומעים אותך. ספר לנו, ספר לנו על מה שאתה מבין שמתרחש היום בבוקר, כיתות א' בבית ספר של החינוך העצמאי, לא מצליחים לפתוח את שנת הלימודים.
האמת שאנחנו קיבלנו את הסיפור הזה מאחד המאזינים שלנו,
הכל מתחיל מאתמול בלילה. מקבלים הודעה שהבת שלהם לא תגיע מחר לבית הספר, בגלל שאין שם כיתות לימוד מספיקות בשביל הבת שלהם. המדבר זה בבית ספר שכונתי בשכונת הגאולה בירושלים. הבית ספר ממוקם, זה בית ספר בית יעקב של החינוך עצמאי. הוא נמצא במתחם שמלר בשכונת גאולה. זה יחסית מתחם שנפתח לציבור, זאת אומרת למוסדות חינוך כרגע, וגם קצת לבנייה פרטית בתקופה האחרונה. בדיקה שאנחנו ערכנו עולה כזה דבר. בית הספר, עיריית ירושלים נערכה כראוי למקום. עיריית ירושלים לוקח לה להערך לבניית כיתה קרוב לחצי שנה, זאת אומרת להסדיר כיתה לבתי ספר. בית הספר של החינוך העצמאי, הנהלת חינוך העצמאי, פנתה לעיריית ירושלים לפני זמן קצר יחסית, וביקשה להוסיף 8 כיתות. לעירייה קשה להערך בתוך כמה שבועות להוספה של 8 כיתות בכלל, ובפרט במתחם שנלר. למה? כי מתחם שנלר הוא מתחם שהוא נחשב למתחם של שימור, וכל מבנה הזוי שצריכים להכניס שם, כל שינוי במבנים שם, הכל צריך לעבור אישור של רשות העתיקות ואישורים נוספים, שזה הופך את הסיפור הזה למאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד מאוד לא פשוט. מה שקורה מהבוקר, הרב צביקה כהן בעיריית ירושלים, שאחראי על החינוך החרדי, מתזז את עצמו הלוך חזור, הלוך חזור, מנסה לנסות לדלל את הבנות שילמדו בבית ספר באותן כיתות ולפזר אותן במקומות מגורים. זאת אומרת, נגיד, ילדה שמגיעה מרחוב שמעון הצדיק, שמעון הנביא, תגיע לבית ספר בית יעקב שנמצא שם, וכן הלאה, לפזר אותם כמה שיותר קרוב למקומות המגורים שלהם, וככה לצמצם את הבעיה עד שהגיעו למספר בנות יחסית מועט, שאותם כן יצליחו לפזר בתוך הכיתות בבית ספר החינוך העצמאי שנמצא שם. את האמת שניסינו להשיג את התגובה של החינוך העצמאי, לא הצלחנו להביא אותה. וזהו, זה פחות או יותר הסיפור. כרגע מה שקורה זה שיש בנות שהן עדיין נמצאות בבית. הערכה של גורמים בעירייה זה שתוך כמה ימים כל הסיפור הזה יסתדר. מה שכן, היינו יכולים למנוע את כל הסאגה הזאת, אם היו חושבים קצת יותר לעומק, אם היו חושבים קצת יותר לפני. זאת אומרת, עיריית ירושלים באה ואומרת, אני יכולה להגן את הכיתות, אין לי בעיה, תיתנו לי את הזמן.
זאת אומרת, זמן זה מה שהיה חסר, והיערכות מוקדמת, וזה באמת סיפור שמעלה תהיות על היערכות. כן, בהחלט. ישראל בן צבי, כתבנו.
ממש חבל.
חבל מאוד. תודה רבה. צהריים טובים.
בבקשה.
כל טוב. אנחנו עכשיו עם סיפור שקצת מעלה תהיות. שלום לשלום.
לא, ברכת צהריים טובים.
ספר לנו מה התרחש אצלכם בבית כשהבנתם שהטסט לא ממש באופק.
אז ככה, טובת המאזינים, מי שכרגע לומד שיעורי נהיגה ועומד לקראת הטסט, משרד התחבורה פרסם שיצאה רפורמה חדשה לגבי הטסטים, תורה חדשה של המבחנים, שגם יקלו על התלמידים. וגם תלמיד שלא הצליח בטסט ראשון, זמן ההמתנה שלו לטסט השני יהיה קצר מאוד. כשאנחנו הגענו בעצם אשתי בשלבי לימוד מתקדמים, שביקשה מהמורה שלה לקבוע לטסט, אז המורה אמרה לה כבר לפני כמה חודשים שיש רפורמה חדשה, והטסט קצת יתעכב. עכשיו שהגיע בפועל כבר לשלב מעשה ושילמנו את האגרה לפי מה שהמורה ביקשה, אמרה לנו שהיא רשמה במערכת, אבל כרגע אין טסטים, זה ייקח עוד כמה חודשים, אם בכלל, עד שיהיה מועד לטסט. אני פניתי למשרד הרישוי, משרד התחבורה, למוקד שלהם, ביררתי טלפונית. במוקד אמרו לי שבעיקרון, לפי מה שהולך עכשיו, הרפורמה החדשה, ברגע שהמורה מעדכנת במערכת שיש לה תלמיד שמוכן לטסט, מיד בין 3 ל-6 ימים, המורה מקבלת אוטומטית הודעה עם מועד לטסט. כשפניתי חזרה למורה, היא אמרה לי שזה מה שמשרד הרישוי אומר, אבל בפועל אין טסטים ואין זמן כרגע מועד מסוים שבו
אז זה באמת מחדל שאתה יודע, גם התלמידים בעצם מחכים ואז הם צריכים לעשות עוד תרגולים, זה עוד המון המון כסף, כל שיעור נהיגה הוא באמת הרבה כסף.
זה גם העניין הכספי, משפיע כמובן כי הזמן של המתנה שקבוע בכמה חודשים ארוכים.
אין ספק שזה מסב גם עוגמת נפש רבה וגם הספד כספי לא מבוטל. פנינו למשרד התחבורה והתגובה שלו היא כזו. משרד התחבורה השיק רפורמה מהפכנית במערך מבחני הנהיגה, כוללת שימוש במערכת טכנולוגית מתקדמת ומערך פיקוח ובקרה מקצועי שישפרו את השירות באופן דרמטי ויחסכו לתלמידים ולהורים מאות שקלים בלימודי הנהיגה. המערכת החדשה נמצאת בתקופת הרצה של 60 ימים שתימשך עד 15 בספטמבר. מדובר ברפורמה מורכבת הכוללת הפעלת מערכות טכנולוגיות ותפעוליות המחייבות הערכות של כלל הגורמים כמו משרד התחבורה, בתי הספר הנהיגה, המורים והתלמידים. מדובר בהליך המבוצע כולו באופן ממוחשב, פעילות הבוחנים, זימון הבחינה, מתן התוצאות ועוד. מכאן שנדרש תקופת הסתגלות של כל הגורמים לרפורמה עד להשלמתה. כבר אתה רואים את השיפור בהליכי הזימון, ביצוע המבחן ואחידות המבחנים. מספר הבחינות הולך וגדל מדי שבוע. ב-15 לספטמבר יגיע מספר המבחנים לכ-40,000 בחודש, ובשבועות שלאחר מכן אף יותר. נשמע שהם אומרים, בואו חכו, אנחנו נסים לעשות שינוי. בכל זאת, יש פה עוגמת נפש, ואנחנו קוראים למי שיכול לשנות את המצב הזה לעשות את זה. שלום, תודה רבה לך וצהריים טובים.
תודה רבה גם לכם על
הבמה
החשובה.
בשמחה. בימים אלה מתקיים בצפון כנס של רבנים, רבנות משפחה וקהילה, זו הכותרת. הכנס הוא של הרבנות הראשית לישראל, משתתפים בו ממש המוני, אפשר לומר, רבנים מכל רחבי ישראל ומכל גווני הקשת. מעניין היה לראות שם פרסומאי שמרצה בפניהם, לא רב ולא מישהו שעוסק בהוראת הלכה. הוא מחילה מכבודו, הוא איתנו על הקו, איתן דופקין. שלום לך.
שלום, שלום וצהריים טובים, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך אתה?
ברוך השם.
אז לפני שאני אשאל אותך מה עושה פרסומאי כמוך שם, לציין שאתה היום מנהל את השלוחה החרדית של בית הספר, של חברות הפרסום, הבית ספר, ופרסומאי בכיר, זה עיסוקך. מה אתה כפרסומאי עושה מול רבנים?
תשמע, רבנים כמו... הרבה בני אדם אחרים, וכמו, נקרא לזה, כמו כל בני אדם, חיים כאן במרחב הציבורי, ויש להם, והם רוצים לקדם אג'נדות ברמה של אם זה לקרב רחוקים, ולברוח ממשברים ולא לעשות טעויות תקשורתיות. אז האלף בית של הנושא הזה זה להכיר את הסביבה התקשורתית, ומה שקרה ב-15 שנים האחרונות, זה שהסביבה התקשורתית השתנתה לחלוטין, וגם הרבנים חייבים להבין, והם באמת רוצים להבין ומפנימים, שכל בן אדם היום שמחזיק סמארטפון בכיס שלו, הוא בעצם תחנת שידור רב-ערוצית.
אז מה אתה ממליץ, אז מה אתה ממליץ לרבנים להיכנס לתוך עולם הדיגיטל? אתה חושב שהם יכולים לעשות את זה?
אני לא ממליץ. ודבר ראשון, מטרת ההרצאה הייתה אתמול, זה בעצם שהרבנים יבינו את סביבת התקשורת בשנת 2018. בשביל להבין איך זה עובד. עכשיו אמרתי לרבנים אתמול שהרבנים לא חייבים להיות, גם הם בעצמם מצויים בכל נבחי הרשתות החברתיות, אבל הרבנים צריכים או שהם או שיחזיקו מישהו שיבין בדברים האלה, בשביל שגם הם לא ידרכו על מוקשים, וגם יוכלו לעשות שימוש בכלים האלה בשביל להפיץ את, את מה שהם רוצים להפיץ. היו שם אתמול באמת מגוון רחב של רבנים בגילאים שונים, והדבר שהפתיע אותי ושימח אותי גם מאוד, זה שהרבנים, נקרא לזה זקני השבט, המבוגרים יותר, מאוד התחברו לנושא, והיו סקרנים, ורצו לדעת עוד ועוד, בשביל להבין את הנושא הזה, גם בשביל, כמו שאמרתי, לא לדרוך על מוקשים, וגם לדעת איך אפשר לעשות עבודה. לא מדובר פה על עבודה מול הציבור הדתי, חרדי, לא מדובר מול הציבור החרדי.
אז זהו, אנחנו מדברים על רבנים, אנחנו מדברים על רבנים בעיקר שפועלים מול הציבור הכללי, אם אני מבין נכון אותך.
נכון, נכון. רבנים שפועלים מול הציבור הכללי, מטעם הרבנות הראשית, וכל מי שעושה שיווק ופרסום צריך לדעת שקל המטרה שלו, איפה הוא נמצא ואיך אפשר להגיע אליו. אז הערוצים האלה לגיטימי שלא רק חברות מסחריות יעשו בהם שימוש, ואפשר לראות שארגוני הקירוב עושים בהם שימוש מאוד מוצלח, ברוך השם. אני יכול להגיד לך שנתתי הרצאה דומה לזו גם באירופה, במסגרת כנס מאוד מכובד של מרכז רבני אירופה. היו שם רבנים מכל יבשת אירופה, וגם הם רוצים להתעדכן ושמחים לעשות שימוש בכלים המתקדמים כמו שהם קוראים ב-2018. אתה יודע, אני קורא לזה שמה שקרה בעצם זה שהטכנולוגיה והתקשורת חברו להם יחדיו ויצרו פה איזושהי מוטציה שנקראת, אם זה רשת חברתית ואם זה שמות אחרים, וצריך להבין, דבר ראשון זה תודעה, זה מה שאמרתי להם אתמול, דבר ראשון צריך להבין מי נגד מי ולמה.
אז לפני שנבין מה זה תודעה, אתה אומר, כשאתה מדבר איתם, אתה אומר להם, אל תדרכו על מוקשים, מה זה אומר לא לדרוך על מוקשים בשדה הדיגיטל?
זה אומר שצריך להבין שבזמן הזה, כל מי ששאל אותך שאלה במייל, או שלח לך הודעה בוואטסאפ, או אפילו ב-SMS, אתה צריך לכבד אותו, לא שיש פה איזה כוונת זדון, אבל צריך מאוד לשים לב ולהיזהר שכל כל תגובה קטנה שלא שמת אליה לב יכולה מהר מאוד לפתוח מהדורת חדשות, ובמדינה שלנו אתה יודע, רבנים זה טרף קל, ואמצעי התקשורת הלא דתיים, הלא חרדים, הרבה פעמים מסמנים אפילו כטרף קל את האוכלוסייה הזאת, וצריך להבין, ברגע שאתה מבין שתגובה שלך יכולה לפתוח מהדורת חדשות, אז אתה שוקל פעמיים כל מילה, וכל שיחה, והיום הכל מוקלט, והכל מתועד, והכל מוסרט, וברגע שמבינים את הדברים האלה, ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים, אתה יודע, בחודש אלול, הפנקס פתוח, והיד רושמת, לא צריך להפליק במחוזות הדמיון, היו דורות שהיו צריכים להפליק במחוזות הדמיון, בשביל לחשוב איך זה קורה במציאות, אז אנחנו נתקלים בזה יום יום, שעה שעה, וברגע שמבינים את זה, אז מתנהגים אחרת, כי בעצם, אתה יודע, מחשבה, מה זה מחשבה יוצרת מציאות? אם אני מבין מה קורה ומתנהג אחרת, אז מתנהלים אחרת. וזאת הכוונה, לא לדרוך על מוקשים, להבין שהכל מתועד וכל דבר קטן יכול לפתוח מחר מהדורת חדשות או אפילו היום עוד, וברגע שמבינים את זה, מתנהגים אחרת ולוקחים מרחב ביטחון. ואמרתי גם בצורה מאוד ברורה, אם אתם חשים, אתה יודע, כמו בלא עלינו מקרה רפואי, שאם מישהו לא מרגיש טוב או שיש איזה מקרה רפואי, אז מה עושים? אז קוראים לרופא. אז אם אתם מרגישים שיש איזה מקרה שעומד לצאת מכלל שליטה, או שאתם חוששים שיש פה משהו הרבה יותר גדול שאתם לא יודעים להתמודד, אז ראוי ויפה שעה אחת קודם לקרוא לאנשי המקצוע בתחום הזה.
אז דרת נושא הדיגיטל בתוך עולם הרבנות. איתן דופקין, מנהל שלוחה חרדית של הבית ספר של חברות הפרסום ופרסומאי בכיר. תודה רבה לך.
תודה, תודה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם אפרים דוד.
בימי הדין בודקים בשמיים כל אדם ואדם לפי מעשיו. בשמיים קובעים בימים אלה מה יהיה בכל פרט ופרט לאורך כל השנה כולה. לכן אנחנו כולנו זקוקים להרבה הרבה זכויות.
בעזרת השם, כל מי שיתרום למקוואות הללו אשרה ואשרה חלקו שיכתב לחיים טובים ולשלום.
תורמים וזוכים.
דרת הבית 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
אני רוצה לספר שאני הייתי כל הזמן כואב לי רגליים, כל הזמן הייתי שותה תרופות, לא עזר לי. פעם עובר, פעם חוזר, פעם עובר, פעם חוזר. שמעתי ברדיו, כבוד רב דיבר וכמה דיברו. אמרתי בואו הנה זה, התקשרתי אליו, והכל אמר לי מה אמור לעשות, ברוך השם. נעלם לי באמונה שצריך לעשות, באמת שצריך לעשות באמונה.
רוצים גם אתם להתייעץ עם רבני הארגון? התקשרו כעת לכוכבית 2016, כוכבית 2016, המרכז העולמי תהילה לדוד ירושלים, כוכבית 2016.
שתיים ביום, אחת בבוקר ואחת בערב, רצוי לפני האוכל.
גם דוקטור כהן מבני ברק לא מפספס. שתי משניות ביום, וכל היום נראה אחרת. משנה מהירה, מבית מאורות הדף היומי. שתי משניות ביום, על פי סדר קבוע, עם המשניות המבוארות, משנה מהירה. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3764, ומקבלים כרך משניות במתנה.
אין סוף ארוחות, אורחים, סעודות, חגים, ניחוחות, טעמים. אין סוף אפשרויות. סאוטר, מאסטר אחד שילווה אותך בחג. עכשיו במבצע חג. קונים תנור או קיריים מבית סאוטר ומקבלים מעבד מזון מקצועי מתנה. חג שמח מסאוטר. מאסטר מאסטר בבישול ואפייה.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343 ורכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343, כוכבית 6343.
קול דודי דופק. גבי יקר, ההכנות לימים הנוראים בעיצומן. בעוד מספר ימים יתמלא בית הכנסת באנשים, נשים וטף. האם אתה מוכן לכל מקרה חירום? האם ברגע האמת המתפללים יוכלו לקבל מענה רפואי? איחוד הצלה מעמיד לרשות הגבאים ציוד רפואי במחיר מסובסד. הצטייד עוד היום בציוד רפואי בסיסי ותהיה מוכן לכל צרה שלא תבוא חס ושלום. להזמנות חייג עכשיו לאיחוד הצלה בטלפון 053-310-8793, 053-310-8793.
הידעתם? רק באינטרנט אתרוג עשרות נציגי שירות מקצועיים שעובדים 24 שעות ביממה בשבילכם. באינטרנט לא מתפשרים. חייגו 1-800-222-238.
הזמינו את המיני בר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40, ירושלים.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
בניקיון עם סנוג'ט יש פלוס. סנוג'ט פלוס בתוספת חומץ. תרסיס לניקוי כללי ולהברקה בקלות ובנוחות למגוון משטחים ואביזרים. סנוג'ט פלוס בתוספת חומץ. מותיר ניחוח מרענן של לבנדר. חובה בכל בית. מה הבעיה? קחו סנו.
איזה כיף שביטוח הדירה מגיע עם מתנה?
עכשיו בשירבית, למצטרפים חודשיים מתנה בביטוח הדירה.
כוכבית 2003, שירבית.
כפוף לתנאי המבצע.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם אפרים דוד.
כתבינו לענייני חוץ ביטחון, שלמה ריזל. חוץ וערבים, כמובן. צהריים טובים לך.
כן, איפה. צהריים טובים,
אפיים. אנחנו מדברים על עימות בין ארצות הברית לסין בים סין הדרומי. תסביר לנו.
כן. בוא נתחיל מהעובדה הזאת, שבשמונה שנות שלטונו של אובמה, לא רק האיראנים חגגו, אלא גם הסינים, גם הגוש הקומוניסטי חגג, וזה בא על ידי ביטוי לא רק בהשתלטות הסינית על הכלכלה העולמית, אלא גם נקרא לזה השתלטות גיאופוליטית או השתלטות צבאית של סין על כל מיני מקומות אסטרטגיים שחשובים לה, כך למשל הקמת נמל ימי בג'יבוטי שבאפריקה, וגם הקמה של איים מלאכותיים שהפכו בעצם לבסיסים סינים מבוצרים, שכוללים גם שדות תרופה בים סין הדרומי. עכשיו, למרות השם הזה, ים סין הדרומי, מדובר בים בגודל עצום, שלא שייך לסין. הוא פשוט מצוי, המיקום שלו הגיאוגרפי זה מדרום לסין, אבל זה אזור בינלאומי ששייך להרבה מדינות, יש עליו מחלוקת. והסינים פשוט השתלטו על העסק הזה. אז בתקופתו של אובמה, הסינים עשו שם מה שהם רוצים, וגם האיראנים, אם אתה זוכר, היו מדי פעם תקיפות או התגרויות של אוניות מלחמה איראניות ואוניות אמריקניות, היה גם את הסיפור המפורסם של המלאכים האמריקנים שנשבו, וטראמפ במסגרת המלחמה שלו בסינים, במלחמת החזרת אמריקה לגדולתה, נלחם גם במקרה הזה, והפעם אנחנו מדברים על מטוסי ביון אמריקנים שמשייטים פשוט מעל אותם איים מלאכותיים, ובעצם, איך נקרא לזה, תוקעים לסינים אצבע בעין.
וזה מצטרף בעצם למלחמה שמתחוללת כבר, אני חושב, חודש, חודשיים האחרונים בין ארצות הברית לסין בנוגע לסחר הכלכלי.
כן, מלחמת הסחר, מלחמה מאוד קשה, צריך להדגיש שגם אמריקה סובלים ממנה, לא רק הסינים, יש בעלי עסקים בפרט קטנים שמתחננים לטראמפ להפסיק את המלחמה הזאת, כי אותם בעלי עסקים קטנים,
הם אלה שמשלמים את המחיר הגדול.
משלמים את המחיר, אבל בסופו של דבר טראמפ מבין שעם כל הקושי כעת, בסופו של דבר הסינים הם אלו שתלויים בכלכלה האמריקנית, והכלכלה האמריקנית יודעת להסתדר יופי גם בלי הסינים, ולכן הוא חכה שהסינים ימצאו ראשונים.
אוקיי, עוד דבר קטן מאוד לסיום בעקבות הזמן שלנו, היום בצפון קוריאה מביאים מורת רוח מהודעת ארצות הברית על ביטול הביקור שם, בוא בקצרה איך אנחנו מסכמים את הנושא?
אפשר לומר שהצפון קוריאנים משביתים את השמחה המוקדמת, הם טוענים שארצות הברית חוזרת בה מההבנות שלה, ארצות הברית טוענת שהצפון קוריאנים חזרו בה מההבנות, בסופו של דבר, הסלע המחלוקת נובע סביב העובדה של פירוק מתקני הגרעין. האמריקנים אומרים, אנחנו לא הולכים להסיר את הסנקציות, לפני שצפון קוריאה מחריבה בעצם את כל הארסנל הגרעיני שלה ואת כל היכולת הגרעינית. הצפון קוריאנים מצדם אומרים, אנחנו דיברנו רק על השבתה של אתר ניסויי הגרעין, לא על פירוק מלא של הגרעין. קודם כל תסירו אתם את הסנקציות, ואז אנחנו נעשה את שלנו.
זה, כך, אם נסכם את זה,
באמת שחזרנו פה.
כן, חזרנו לעידן הקודם, אבל בכל זאת הייתה פגישה יפה ולחיצות ידיים, והם הכירו אחד את השני, ונראה שזה באמת
כן,
יסתכם בזה.
הפלוס הגדול, עוד מילה אחת, אם אפשר, הפלוס הגדול שהצפון קוריאנים טעמו גם מהגזר במקרה הזה, אחרי עשרות שנים שהם סבלו מהמקל, וכנראה שזה כן. יקרוץ להם, כנראה שזה סופו של דבר, המנהיג שלהם כן התגעגע.
בסוף להבין שיש לטראמפ איזשהו מהלך מדיני כאן. תודה רבה, שלום אוריז על כתבים לענייני חוץ וערבים. יום טוב. אנחנו עם הרב דוד כהן. צהריים טובים.
שלום עליכם, שלום לכל המאזינים החביבים. אנחנו לומדים בהלכות חפץ חיים, שברגע שאדם מדבר לשון הרע, הוא עובר על הלב שנאמר לו, תחניקו את הארץ. אסור לאדם להכניס לרשע, ויש כאן שתי דרכים שדרכם להכניס. א', שאתה הולך למצוא חן בעיני מישהו, אז אתה יודע שהוא שונא את פלוני, אתה בא אליו ומתחיל לדבר על פלוני, ככה הוא יאהב אותך שאתה גם שונא את אותו פלוני. ודבר שני, כשמישהו כבר מדבר איתך לשון הרע, אתה רוצה להכניס לו ולהראות לו שאתה מקבל את מה שהוא אומר, אתה אומר לו, נכון, ממש ככה, אתה צודק, אתה בדיוק עולה על המטרה, כל מיני מחמאות כאלה שנותנים לו את ה... כיבוי להמשיך הלאה ועוברים על הלב שנאמר ולא שחניפו את הארץ.
שער כוח גדול, תודה רבה הרב דוד כהן, שזוכר לתת לנו שתי הלכות לשון הרע בכל יום. אנחנו מסיימים את הפוך על הפוך ליום שני. תודה לאדיר גולדשטיין שהיה לעריכה והפקה, תודה לזאב סגל, נשתמע. פריים דוד זה אני, נשתמע.